שלום, והנושא שאני אנסה בזמן הקצר שהוקדש לנו הוא ניסיון כפול, ניסיון קודם כל ללמוד איתכם ביטוי תנכי אחד, על פי שיטתו העמקנית של מורי ורבי הרב יהושע בכך, זכרו לברכה, שחלקכם בוודאי זוכרים אותו, או את ספריו אולי, שהיה בוודאי ובוודאי בין גדולי, אם לא הגדול מכולם, מורי התנ״ך והדור הקודם. השיטה שלו, לא נוכל לרגע זה להאריך בה, אני מקווה שגם יבוא יום והימי עיון האלה יקדישו, כפי שביקשנו כמה פעמים, יקדישו לזכרו, בעיקר לשיטתו, כמה ימים או כמה שיעורים. מה שאני כן יכול לומר לכם, שהשיטה הזו מפתיעה הרבה אנשים בתחילת הדרך, אחר כך הם כבר לא מבינים איך אפשר בלעדיה. היא מפתיעה הרבה אנשים, ושאני זוכר שהיינו לומדים איתו של כמה שנים, גם בסוף ימיו בביתו, היו מתחילים בדרך כלל הרבה, נגיד 25 אנשים, בסוף השנה נשארו 4 או משהו כזה. זאת שיטה שהיא בדיוק ההפך ממה שאנחנו יכולים למצוא היום בכמה וכמה מקומות או אפילו בתי מדרש, שבהם השיטה, הגישה, היא להגיע מהר, כמה שיותר מהר, לכמה שיותר תוכן מרגש. לא, אני מגזים, נכון? אבל אתם יודעים על מה ועל מי אני מדבר. והשיטה כאן היא בדיוק הפוכה. היא שיטה ארוכה. זוכרים את הסיפור של דרך ארוכה שהיא קצרה ודרך קצרה שהיא ארוכה? אז זו דרך ארוכה שהיא קצרה. היא דרך שדורשת סבלנות של שאלות. בשיעור של 50 דקות, הרב"ח היה מקדיש לפחות 2/3 מהשיעור לשאלות. לא רק לשאול, אלא גם לנסח את השאלות בצורה שתהיה כמה שיותר חדה, כמה שיותר, לא הייתי אומר בוטה, אבל חדה. אחר כך יש את הקטע של לחבר שאלות. פתאום אתה רואה שבפרק הזה שאתה לומד, אז השאלות קצת, אתה עוד לא בכלל בניסיון לענות עליהן, חלילה, זה לא הזמן. קודם כל צריכים להעמיק את השאלה, והשאלות פתאום מתחילות להתחבר אחת אל השנייה, אתה לא בדיוק מבין מה התשובה שלהן, אבל השאלות בעצמן מתחברות. עד שאתה מגיע למה שהוא היה קורא השאלה המרכזית של הפרק, לפעמים יש 2 כאלה, לא הרבה יותר, ובצורה כזאת הוא נתן לאנשים, אני בדיוק בשיעור הקודם שנתתי עכשיו לאנשים, הבאתי את המהר"ל שלגבי דוד המלך, אתם זוכרים שדואג האדומי מנסה לעורר את קנאתו של שאול בפרק ט"ז, והוא אומר, כאשר מחפשים הרי רוח רעה פשטה על שאול, ואמר, אמרו העבדים שם, עבדי שאול, שצריך למצוא, איש יודע נגן. אז בא, קפץ דואג האדומי, שלא בדיוק רוצה את עלייתו של דוד, והוא אומר, יש אחד שהוא יודע נגן, ואיש חיל, ועוד ועוד ועוד, 6 תוארים כאלה, אתם זוכים, לעורר את קנאתו. הרמב״ם בהלכות לשון הרע, כן, אסור לומר דבר טוב לפני שונאו של פלוני, כן, כי זה מביא לתוצאה הפוכה. אז מה שאומרת הגמרא, הגמרא דורשת את ששת התוארים האלה לעניין לימוד תורה. אז יודע נגן שיודע לשאול, בכל מקום. אתה יודע לשאול. המהר"ל שואל, מה הקשר? מה הקשר בין יודע נגן ויודע לשאול? שניהם דברים טובים, אבל מה הקשר ביניהם? ואז הוא עונה, מה שאמרתי להם בשיעור הקודם, אני חושב שזה שווה לכל נפש, הוא אומר, השאלה וגם ניגון הם פותחים את האדם, פותחים. האדם הוא סגור. האדם הוא סגור ונקרא בעל תשובה. אתם מכירים את הבדיחה הרגילה בישיבות? יש לי תשובה נהדרת, אולי יש לכם שאלה טובה. כן. אז, 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 אז אנשים הם בעלי תשובה כאלה, כן? יש להם המון תשובות, זה קצת מקבע אותם. זאת אומרת, הם יכולים לחיות עכשיו בשקט, ובלי שיפריעו להם, נאמר, שאלות איכן. אתם שמתם לב מה קורה בכיתה כששואלים שאלות? שמתם לב? מה קורה בכיתה כששואלים שאלות? תכף ומיד, נו, תגידו אתם, נו, 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 נשמע אותך. נו, איך? איך? מיד? כולם רוצים לענות, הוא עוד לא סיים לומר את השאלה אפילו, יש כבר שאלות למה, אז יש בזה כמה וכמה תשובות למה, יש אחד רוצה שאיך אומרים, שישמעו אותו, כן? זה גם נכון, זה לא קורה כל כך הרבה, יש אחד שאני יודע מה, הוא אוהב את המורה, הוא רוצה לעזור לו, כן, או משהו כזה, וגם זה לא קורה כל כך, אני חושב שרוב רובם של המקרים זה בגלל שאדם, ודרך אגב כמה שיותר מבוגר, הצרה הזו היא יותר בעייתית, האדם לא סובל לעמוד בפתיחות הזאת, בחוסר איזון, השאלה גורמת חוסר איזון, נכון? ולכן, נחזיר מהר את האיזון לעצמנו. יכול להיות שהתשובה היא נכונה, לא נכונה, זה לא משנה, העיקר לחסר את השאלה. שמתם לב? ככה זה? ככה זה. אז השיטה של הרב בחך היא בדיוק הפוך. בדיוק הפוך, כי אנחנו רוצים להיפתח. להיפתח לאלוקי, להיפתח למשמעויות הנבואיות של התנ"ך. זאת הייתה הקדמה אחת, ראשונה.
אפשר להגיד שזה כמו
אברבנאל? אפשר מה?
הרבה שאלות, אברבנאל.
כן, אז יש על זה בדיחות שכולנו מכירים, שלא להירדם בשאלה ה-17 של אברבנאל, כי אחרת אתה תצא כופר. בסדר, זה טוב לבדיחות, אבל הסך הכל אברבנאל, הוא יודע את
שיטה.
בדיוק, הוא יודע את השיטה מקדמת דנא, והוא אכן מקיים אותה, ואכן אברבנאל צריך הרבה סבלנות כדי ללמוד. דרך אגב, כל גדולי הראשונים הם כאלה, לפי עקדת יצחק, שהוא ספר נפלא מאוד, אבל יצחק הרמה, אז גם כן הוא צריך הרבה סבלנות כדי להבין בדיוק למה הוא חותר, אבל זו הדרך הארוכה שהיא קצרה. אנחנו במקרה זה לא נלך ממש בגלל קוצר הזמן שניתן לנו, אנחנו דווקא נתמקד בעיקר בביטוי אחד של דוד המלך, אבל אודות הביטוי הזה אנחנו ננסה להביא מקורות רבים שיאששו את הדבר. הקדמה 2, יש לכם בדפים מאמר שהבאתי מהרב חרל"פ במאמרון שמדבר על דוד המלך, וכיוון שהנושא שבחרתי בו במסגרת השיעורים השונים על מלכות ישראל זה מה שנראה לי הביטוי המרכזי ביותר, הראשיתי ביותר, אולי הבסיסי ביותר להגדיר את דמותו של דוד המלך, אז רציתי שנקרא ביחד את דברי הרב חרל"פ שבאמת אולי יפתחו לנו פתח להבין עד כמה. אמר לי פעם הרב בחך בארבע עיניים, כלומר אני לא יודע אם הוא היה כל כך מרוצה שאני אומר לכם את זה, אבל כיוון שהוא לא כאן כדי שאני אשאל אותו, אז אני לוקח על עצמי את האחריות. אמר לי הרב בחך פעם כשבאתי אליו לדבר על הקשר בין שמשון וישמעאל ויצחק, הוא הוריד את, את התנ"ך, ועם חיוך, היה לו חיוך הבאי מאוד, אומר לי, יוסף, אתה הרי יודע, כל התנ"ך כולו זה הוא ודוד. אתה רוצה ישמעאל? ישמעאל ודוד. יצחק? יצחק ודוד. שמשון, בטח, שמשון ודוד. כלומר, דוד הוא לא רק א' ד' מ', כידוע, אדם, דוד, משיח, מקורות מאוד מאוד קדומים, כן? אלא דוד הוא הציר המרכזי של ההיסטוריה של עם ישראל, של המשיחיות של ישראל ושל התנ"ך של ישראל. ולכן בחרתי בנושא הזה. תשמעו את הרב חרל"פ. אמרו במדרש, אמר דוד לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, בכל יום ויום הייתי מחשב ואומר למקום פלוני, אני הולך, ולבית דירה פלוני, אני הולך. והיו רגליים מביאות אותי לבתי כנסיות ולבתי מדרשות. הוא רצה ללכת למקום אחר, אבל מה לעשות, הרגליים שלו מביאות אותו לאותו מקום קדוש. כי מצד הנפש היה נמשך לחשוב מחשבות אחרות, אולם הרוח שבו הוא אורו של משיח התגברה בקרבו, והיו רגליו מביאות אותו לבתי כנסיות ובתי מדרשות. נפש, רוח, נשמה, אז יש איזה מאבק בין הנפש והרוח, והרוח המשיחית שעליה נאמר מראשית הבריאה, והארץ הייתה תוהו ובוהו, ורוח אלוקים מרחפת על פני תהום, נכון? אומר המים, איך? על פני המים, מה אמרתי? רוח אלוקים מרחפת על פני המים, אומר המדרש, ראשית רבה, זה רוחו של משיח. רוחו של משיח הולך ומלווה את פנימיות ההיסטוריה של העולם, של ישראל בפרט, מאז בריאתו. הרוח הזאת היא הרוח שהרב חרל"פ מדבר עליה כרגע, שהוא סוחף את דוד. הדור הזה, אומר הרב חרל"פ לפני כמה עשרות שנים, הדור הזה דרה למלכה משיחה. מצד הנפש הוא חוטא, ומצד הרוח הוא מאיר בקרבו אורו של משיח. ואף על פי שהם מחשבים למקום פלוני ילכו, למקום פלוני יבואו, סוף סוף יהיו רגליהם מביאות אותם לבתי מדרשות ולבתי כנסיות. ואור התורה יופיע עליהם במלוא זוהרו ויגיעו אל תיקון השלם. יסוד העבודה באחרית הימים צריך להיות בעיקר לגלות את נשמתו הגדולה של דוד המלך עליו השלום על כל בחינותיה ומדרגותיה, וביקשו את השם אלוהם ואת דוד מלכם. אתם יודעים ששלושה דברים חסרו ולא ביקשו, ושלושה דברים יבקשו לעתיד את הקדוש ברוך הוא, את בית המקדש ואת דוד המלך. לכן, וכאן אני מגיע עכשיו לסיכום ההקדמה, ואחר כך נתחיל בגוף הלימוד שלנו. אני חושב שסיכום ההקדמה הזאת נוגע לכל אחד ואחד. לכן מוטלת החובה על גדולי הדור וצדיקיו, זה לא אנחנו, זה לא אני, אבל תראו בהמשך, להתעמק הרבה בשורשו של דוד, בהסתכלות פנימית ככל האפשר, ולהתדבק בנשמתו, ללמוד וללמד, זה אולי כן חלקנו, את גדולתו ורוממותו של אדוננו דוד המלך ואיכות שורשו, ובזה ימשיכו עליהם ניצוצי אור נשמתו, מהם בגלוי, מהם בסתר, בסוד עיבור, ואור גאולה ילך ויופיע הלוך ואור בכל מלוא זוהרו וגובה קדושתו. נכון? שווה לכתוב את זה באותיות זהב כזה, כן? אז להתעסק בדוד המלך, להעמיק בדוד המלך, אם בנגלה ואם בכל המדרגות האפשריות. ומכאן אנחנו עוברים, אם כן, לפסוק שבעיקר יעסיק אותנו, בעיקר יעסיק אותנו. אני מזכיר את הרקע, למרות שאין צורך. שאול חטא, את אחד, שניים, קרא השם את ממלכות ישראל, נתנה לרעך טוב ממך. מאותו רגע שאול מתחיל להסתכל מסביב, מי הוא זה ואיזה הוא. מי הוא זה ואיזה הוא, זה מה שיעסיק אותנו. שרעך הטוב ממך, ושמואל לא יודע את נפשו, נכון? עד מתי אתה מתאבל על שאול ואני מאסתיו ממלוך? ביטוי חריף כל כך. בסדר, חטא, נכשל, אבל עד כדי כך, שאול באחת ועלתה לו, דוד בשתיים ולא עלתה לו. מלפי, זה לא פייר, אומרים. אבל זה שתי דמויות שונות לחלוטין. שני המאורות הגדולים, פסיק המאור הגדול והמאור הקטון. נו באמת, ככה מדברים? שני המאורות הגדולים, ככה כתוב, לא? המאור הגדול והמאור הקטון. אז אם זה מאור קטון, אז הוא לא גדול, איך אתה אומר שבאחד המחרה אתה אומר ש... אל תראו שם במפרשים שבאמת נלאים מלהסביר את הדבר הזה, יחסית וזה, יש כל מיני הסברים. אבל הפשט הוא הפשט, אומר הגר"א בסוף אבן שלמה, אומר, הפשט האמיתי זה הסוד. זה הסוד. זאת אומרת, אחרי שעשית, הפסוק כתוב בצורה לא נורמלית, נכון? זה דברי נבואה, זה לא רומן זול של זולה. זה אמיל זולה. זה לא, זה נבואה. ולכן הפסוק הוא כתוב לכתחילה בצורה לא נורמלית, סליחה לביטוי, לא רגילה. לא, זה לא רומן. אז לכן באים הרמז, כן, חתכהו וסרסהו ודרשהו, הדרש וכולי, אבל סוף סוף למה הוא כתוב ככה? פשט. אז הסוד זה הפשט. כלומר, למה הוא כתוב ככה זה רק הסוד, יכול לומר לנו. כי כל הדרכים האחרות הן דרכים אמיתיות בוודאי, אבל דרכים שמסרסות את הפסוק. בצורה כזאת או אחרת. לכן, הפסוק הזה, לכן שם במשיכת דוד, יש הרבה קשיים, ואנחנו באווירה הזאת ששמואל, ותכף נשתמש בדבר הזה, שמואל לא מבין בכלל מדוע אליאב, זוכרים? הגדול. למה אליאב, שהוא הגדול, לא נבחר? הרי הוא דומה לשאול, אומרים המפרשים, כן, גבוה מכל הזה, יש לו את כל ה... הוא גדול. אני חוזר, שני המאורות הגדולים, המאור הגדול והמאור הקטון. אתם יודעים למה הקטון נקרא גדול? כי יש תרי גוונה, שני סוגי גדלות יש. יש אחד גדול שהוא גדול. חיפש שאול אתונות, מצא את המלוכה, בום. אחר כך לא נתפלא שבאמת, כן, ביזו אותו ואמרו מה יושיענו זה, והוא מחריש. אולי בגלל שגם הוא לא מבין. על כל פנים הוא גדול, בכל המובנים. והאחים שבפרק י' ז' במלחמה עם גוליאת, נקראים כל הזמן הגדולים, הגדולים, זוכרים? הולכים אחרי שאול, הגדולים. הם נקראים. כי הם בדרכו, הם בדרכו של גדלות. ודוד הוא הקטן, ודוד הוא הקטן, דרך אגב זה לא נכון. כמה בנים היו לישי? כמה? כמה? שמונה. תסתכלו, דברי ימים. יש עוד אחד, אביהו, אליהו. אז הוא השביעי של שמונה, אז למה דוד הוא הקטן? לא הקטן? לא, על זה אנחנו מדברים, לא עוסקים פה בו. כמו שהגדולים האלה, זה לא בגלל שהם. הם גם גדולים, אבל המאור הגדול והמאור הקטן. אבל שניהם נקראים גדולים. בברכה של דוד, בברכה שמקבל יהודה, גור אריה יהודה. נכון? יש עוד אחד שנקרא גור אריה, בברכות. מי? דן, הראשון והאחרון, מעניין. אז יש כאן קושי, נכון? גור אריה זה מעליב? תגיד אריה, מה זה גור אריה? לא יפה. תשובה. התשובה לשאלה הזאת שונה אם מדובר ביהודה או אם מדובר בדן. גם בתרגומון גלוס, מסתכלו שם, גם ברשי, אין לנו זמן יותר מדי להרחיב, אבל גם ברונגלוס וגם ברשי. אצל יהודה, על דוד נאמר, בתחילה גור כשהוא אלוף בחילות שאול, ולאט לאט אריה, 7 שנים בחברון, והרגע בירושלים, הכל אצלו בהדרגה, הכל אצלו מתוך כישלון מתרומם. 2 בדוד ולא עלתה לו, 1 בשאול ועלתה לו. מובן? כי כשהוא שלם, כשהוא כל כך גדול, מה הוא יכול? רק להיקשן. זאת אומרת, יכול לא להיקשן, אבל הוא גדול. אז כמו השמש, כמו החמה, שהיא שלמה, זה עיגול. הלבנה היא כל הזמן פגומה. דוד מלך ישראל חי וקיים, את זה אומרים בקידוש לבנה, נכון? היא כל הזמן פגומה, כל הזמן? חוץ מ?
פעם בחודש.
והוא הפלתי אתכם בפח, ידעתי. גם באותו חודש, גם באותו יום, גם באותו רגע, למה? מפני שברגע שהיא מגיעה, בהופעה שלה אלינו כמובן, ברגע שהיא מופיעה כמלאה, כן? סיהרה והשלמותה, כן? באותו רגע שהיא מגיעה לסיעה, היא מתחילה לרדת, אז היא תמיד פגומה. דוד. שואל המהר"ל על הפסוק בעמוס, ביום ההוא הקים את סוכת דוד הנופלת, זוכרים? הוא שואל 2 שאלות, כן, ככה אנחנו הספרדים אומרים בסוכות, הרחמן, הקים לנו את סוכת דוד הנופלת. לא כזה חביב, נופלת. שואל המהר"ל 2 שאלות. שאלה ראשונה, למה סוכת דוד ולא בית דוד? בית הבסבורג, בית בורבונים, בית, זה דבר יציב. סוכה, נו באמת. ודבר שני, דבר שני, למה נופלת, שנפלה? ובכלל, למה היא צריכה להזכיר את הפגם הזה? פתאום פעמים, לא?
עניין שנשבר, קשה להקים אותו, סוכה ברגע אחד.
יפה. אחר כך אזופוס ייקח את זה, ולפונטן הצרפתי ייקח את זה, עם האלון והקנה סוף, כן, נכון? אז אם כן, זה אותו עיקרון. אומר המהר"ל, זה אותו
שנייה. לא שמענו את התשובה.
לא שמענו את התשובה. אני חוזר, כן. ושיפולי גלימתו, אבל זה נכון, זה פשוט. זאת אומרת, על שתי השאלות האלה יש תשובה אחת, דווקא עצם הפגיעות כאן, פגימת הלבנה, דוד הוא הקטן, הדבר הזה הוא כוחו, הוא עוצמתו, הוא גדלותו. כלומר, הסוכה, אתם זוכרים, אנחנו קיפלנו אותה, נכון? סוכה לנצח, לי, וראית בבניו, לי מלך, לי לעולם, אומר המדרש, יש שם רשימה ארוכה של כל הלי שבתנ״ך, וכולם לעולם, לי כהנים, לי בית המקדש, לי, כשהגדול לוקח את הקטן תחת חסותו, זה למד תחת יוד, יוד תחת למד, לי. אז אם כן, הנצח, הסוכה היא לנצח. למה? כי מקבלים אותה ומקימים אותה יותר טוב. כי בשנה שעברה, אתה זוכר, היה לנו קשה עם הבורג הזה, אז החלפנו את הבורג וכו', נכון? אז לאט לאט מקימים את הסוכה לנצח. ולכן היא נופלת, כי גם עכשיו שאין מלכות, שאין סוכת דוד, אבל סוף סוף היא קיימת. היא מקופלת רק, אבל היא קיימת, אז היא נופלת בהווה. לא בעבר, אומר המהר"ל, מפני שבית כשהוא נהרס, אז הוא נהרס, אז הוא עבר. אבל סוכה לא. טוב, עד כאן. לא התכוונתי לדבר על הדברים האלה, אלא כדי להיכנס קצת לאווירה, עד מתי אתה מתאבל על שאול ואני מאסתיו ממלוך. זה מה שהיה לי קשה. ותראו שמה אברבנאל אומר על הדבר הזה, איך אלך ושמע שאול והרגני. אומר אברבנאל, איך אלך, יש שם הרבה פירושים, נכון? הרבה פירושים שונים, מבין? אבל הוא אומר, אני מעדיף את הפירוש שלי, שהייתה זו התנצלות בלתי אמיתית. אלה המילים שלו, אתם מבינים? כלומר, הוא לא רוצה, שמואל, להחליף את שאול, כי זה, לא רק בגלל שזה, כמו שאומרים במקומות האלה שהזכרתי קודם, ששם בגובה כזה או אחר לומדים תנ"ך, לא רק בגלל שזה הבייבי שלו, טוב, בסדר, אתה, אני, אולי, היינו עושים ככה, אבל מדובר כאן בגלל שזה הדגל של מלכות ישראל ששמואל מייחל, מבין, מצפה.
והוא המליך אותו.
עכשיו?
הוא המליך אותו.
כן, זה נכון, זה מצטרף. זה לא רק המליך אותו, הוא חינך אותו על הגג, אתה זוכר? אבל זה מצטרף. לא זה הסיבה הראשונה. הסיבה הראשונה היא שהוא באמת, הרי בן שנה שאול במולכו.
שלא
חדה. מה, הוא היה בן שנה? אבל יש פירושים שונים, תפשט, אבל כבודו יודע לצטט את חז"ל. כבן שנה שלא טעם טעם אחר. הבנו, מדובר, הבנו בחסדי החונן לאדם דעת, וכל מה שאנחנו אומרים, אנחנו כל כך כל כך מתייחסים לעומק הפשט שהוא הקשבה לדברי נבואה. מה נאמר?
שמואל לא הסדר עם משהו.
שמואל לא מה?
האם שמואל לא הזדהה עם מה שהוא הוכיח את שאול במעמד הגלגל?
האם הוא לא הזדהה עם
מה שהוא אמר?
מה שקדוש ברוך הוא אמר, הוא אמר את זה מהפה לחוץ. הוא לא הזדהה
את
זה.
על איזה פסוק אתה מדבר?
כל התוכחות ששמואל אמר לשאול.
תוכחות, כן. אדרבה, כשיש לך בן.
כי אתה אומר שהדגם של המלוכה זה שאול.
כן.
ככה שמואל חי את ה...
כן. בוודאי. ולכן כל התוכחות שלו, שני דברים, כל התוכחות שלו זה תוכחות. בשביל מה אתה מוכיח את בנך כדי שישתתף? זה בנך. אתה לא הולך להחליף אותו בבן אחר בגלל שהוא חטא.
זה מלך ישראל.
מה?
זה מלך ישראל.
אבל זה הבן שלו. זה הבן שלו. אנחנו...
בן שלי לא רואה את הפגמים שלו, כי הוא הבן שלי.
עד רבה.
אבל שמלך ישראל...
כדאי מאוד מאוד לראות את הפגמים שלו, כדי שהוא ישתפר, כדי שהוא ישוב בתשובה. ולכן כל המגמה של שמואל, דרך אגב, אחד המפרשים, אני חושב הרד"ק, אומר, כשהוא רואה את הבן הבכור של ישי, אז הוא אומר, אך נגד השם משיחו. על מי הוא מכוון? הפשט הוא על אותו בן, אבל הרד"ק אומר, הוא מתכוון לשאול, שאולי לא, כי השם אומר לו לא זה, אז אולי לא נמצא מבין הבנים של ישי מישהו ראוי, ואז שאול ימשיך. המפרשים זיהו, זה לא הנושא שלנו ישירות, אני אומר את זה רק כהקדמה למה שיבוא, אבל אתה תמצא את זה בכל המפרשים שהם עד מתי אתה מתאבל, זאת גערה אלוקית, נכון? כך מתחיל הפרק שלנו, פרק תזיין. עד מתי אתה מתאבל על שאול, ואני מאסתיר ממלוך. אז אתה רואה שהוא מתאבל על שאול, אתה רואה שהוא איך אלך ושמע שאול והרגני, אומר אברבנאל, זו התנצלות בלתי אמיתית, הוא לא התכוון לזה. הוא התכוון רק שלא ילך הוא להוריד את מלכותו של שאול. אנחנו עכשיו מתחילים בעצם את הלימוד האמיתי שלנו. קחו את הדף בבקשה, ואני אקרא את הפסוק שמגיע לא מיד אחד, אחר כך אני אגיד לכם למה הבאתי את זה, אבל איפה שכתוב דוד המלך, אם כן, זה הפסוק, וישלח, הרי כולם שכחו אותו, העבירו את כל הבנים, הרי שמואל לא מבין, שלחו אותו לישי, העבירו את כל הבנים, לא זה, לא זה ולא זה. אז האם יש לך עוד בן? כן, 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 זה שתמיד שוכחים אותו. וישלח ויביאהו, והוא אדמוני, עם יפה עיניים, וטוב רואי. ויאמר השם, קום, משחהו, כי זהו. אני רוצה לשאול, לפחות לקיים את דבר הרב בחך פעם אחת. שאלות, יש לכם על הפסוק הזה? אבל שאלות טובות, אנא. וישלח ויביאהו, והוא אדמוני, עם יפה עיניים, וטוב רואי. ויאמר השם, קום, משחהו, כי זהו. מי יש שאלה טובה? בכל רם אבל.
האם התחלת הפסוק זה הסיבה שכותב דוד יפה עיניים וטוב רואי, אדמוני, כמו זה קשור?
זה קשור למה? למלכות אתה אומר. איך יכול להיות? מה, אני צריך איזה יפה עיניים בשביל להיות מלך? יפה, שאלה מצוינת. עוד. מה?
אדמוני זה פרש מה ש...
ממש מה שהסיבה
שלא להמליך. שלא להמליך.
מה זאת אומרת כי זהו? איך אתה מבין?
היה מקום להגיד
שלא. לכן הוא אמר כי זהו. זה מעניין מה שאת אומרת. מעניין מאוד. כי זהו בא להשלים את הדברים, את הרתיעה. עומת נדבר על הרתיעה, כן?
הביטוי אדמוני לא כל כך ברור לקורא. אבל השיער אדום, אור אדום, זקן אדום...
ואם הוא לא כל כך ברור, ואני מודה לך על השאלה, סימן ש... זה גם לא כל כך חשוב כנראה, אלא האדמומיות, לא, אלא האדמוניות, איך אומרים, האדמוניות הזאת היא שייכת לכל הנפש, גם וגם, כל מה שאמרת הוא נכון, כל התשובות נכונות, אבל האדום שולט שם, כן.
שמור צריך את
הציווי
הזה,
קום,
זה האחרון
שקויח. אם כן, קום בתנ"ך זהו שם דבר, כן? אנחנו שוב... אמרנו שהתנ"ך זה לא רומן, ולכן גם לא כתוב אל תשכח לקחת איזה מטריה, אולי יש שמש קופחת, או אל תשכח לקחת איזה סנדוויץ' כי אולי תהיה רעב, וכל מיני דברים לא כתובים כאן, כי זה לא חשוב. ולכן למה כתוב קום? בוודאי שאם הוא צריך ללכת למשוח את דוד, והוא יושב, אז הוא צריך לקום, מובן השאלה. ואם כן, קום בתנ"ך היא מילה מאוד מאוד משמעותית. עוד מעט נקח כמה דוגמאות ונראה. כן.
היה צריך להיות כתוב, וישלח ויביאו, מישהו הביא אותו, לא הוא
רק הביא אותו.
איפה ישלח?
בפסים,
הוא שלח,
ומישהו
הביא אותו, לא
ויביאו.
אני חושב שאתה...
זה אבא של ישי. לא שמואל, ויביאו. ישי.
וישלח ויביאהו, מה אז ישי הלך להביא אותו? פעם הבאה, אני מודה לך על השאלה, אני לא שמתי לב לזה אף פעם, אני לא יודע אם המפרשים מתייחסים לזה, אבל בירור לפחות צריך להיות כאן. עוד שאלות, כן?
הקדוש ברוך הוא עונה לשמואל, הוא עובר לשמואל אליה, הוא אומר לו, כי אדם יראה לעיניים והשם יראה ללבב. אבל כל התיאורים פה על דוד הם דווקא דברים שהם לעיניים. אדמוני,
עיניים,
טוב רואי,
לא
אומר,
השם
אומר, זהו.
זה סותר, אתה אומר. נראה כסותר. יפה. טוב, עוד שאלה אחת.
מה זה אם יפה עיניים?
מה? אם יפה עיניים.
מה זה אם יפה עיניים?
יפה
עיניים. אדמוני אם יפה עיניים?
כן, אז?
אדמוני יפה
עיניים? ויפה עיניים. אם, אם. יפה, המילה אם, זה עם הגולן. אתם זוכרים את הקמפיין? עם הגולן, כן. לא, אתה צודק מאוד.
אבל אולי
מתוך
מה שהוא אמר,
שהשאלה
של ראייה חיצונית ופנימית, אולי זה מתוך מה שהיא הזו, נאמר שהכתוב הזה בא לומר שבעיניים הפנימיות של שמואל הוא ראה את כל הדברים האלה.
אז אתה רואה...
כאשר אמר לו, אל תסתכל עליו, תסתכל על הלבב, ואז אומר לנו הנביא, מה שמואל ראה בעיניים הפנימיות שלו.
אתה רואה שכבר בוער בניסה לענות תשובה, והוא שאמרנו קודם ש...
לא, לא, לברר מה זה? מה הכוונה שהוא רואה? זה עדיין שאלה.
מילה.
בעיניים זה שמואל.
טוב, רבותיי, אנחנו מתחילים...
המילה קום, ידענה המשמעות של לקום,
אלא
רק זה. אלא. המילה שקום זה כמו, דבי, או בכבוד, ילדה.
השאלה מתי צריך, מתי ולמי צריך לומר דווי יאללה?
דווי
זה ברוסית, יאללה זה בערבית, כן? אבל בסדר. למי צריך לומר? אז אולי נתחיל מפה. מה הדוגמאות שיש לכם? קום לכל לנווה, אומר הקדוש ברוך הוא ליונה. אם כן, למה דרך אגב הוא אומר את זה? דרך אגב הוא אומר את זה גם בפרק א' ועוד פעם בפרק שלישי, למרות שבינתיים הוא כבר היה במאי הדגה, והוא הדג והתעורר לתחייה כמעט וכו'. אז למי צריך לומר קום? דוגמה אחרת, אני עכשיו ברשותכם, ברשותכם, אני רוצה עכשיו...
קום השם ויפוצו יויך.
טוב, תחילת ספר יהושע, כן? ויאמר השם ואני אחרי מות משה ויאמר השם אל יהושע בן נון לאמור קום עבור את הירדן הזה אתה וכל למה צריך להגיד למי לא קום מועד של רבותיי שם איך?
שנפלו בעי קום למה אתה
נפלו אם כן שם הוא יושב צריך להבין הוא קבטה שימשו של עולם משה רבינו כן והוא יושב שבעה, הוא יושב שלושים, אי אפשר לקום אחרי, אי אפשר לקום אחרי מי שמבין מה זה מותו של משה, ואין לנו עכשיו זמן להרחיב, אבל 3,000 הלכות נשתכחו בימי אבלו של משה, והחזירם עותניאל בן גנז בפלפולו. זאת אומרת, התורה נעלמת לנו, שימשו של עולם נעלם, משה כפני החמה. נעלם לנו. לכן אחרי ש העולם נעצר שם אז אומר הקדוש ברוך הוא ליהושע בן נון תלמידו המובהק לא נכון יש תקומה גם אחרי מותו של הדברים ארוכים אבל די לנו בדבר הזה לגבי יונה מה ששאלתם קודם יונה מאוד לא רוצה ללכת לנינווה. ואת זה אנחנו רואים לאורך כל הספר, כולל דרך אגב, עד הסוף. אנחנו רואים שהוא נביא של מידת הדין, הוא סבור, כך הוא אומר בפרק ד', הוא סבור שאתה אל חנון ורחו ורחפיים רב, אתם זוכרים? רב חסד. אתה אל רחמל על רב, ואמת הוא לא אומר, כי האמת זה שלו. וניחם על הרע, יפה, וניחם על הרע, אבל זה במקום אמת, כי האמת זה שלו, בין אמיתי. זאת אומרת, הוא מאוד לא רוצה ללכת לנינווה, כי הם עוד מסוגלים לחזור מתשובה כלשהי, ואתה מסוגל לסלוח להם. והרי מי שחטא צריך לשלם, זה אומרת מידת הדין. ואתה רוצה לוותר על התשלום? אני לא אהיה שותף לזה. לכן אשר אומר לו, קום, רם. קום בתנ״ך הוא תמיד, 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 על בסיס, על רקע של פסיביות, אבל לא במובן, לפעמים הפסיביות של יהושע למשל היא מופלאה, היא מתחייבת, נכון? זאת אומרת, מי שיגיד, הרב שלי מת, עכשיו אני, זה מגונה, אין כזה דבר. רק מי שיודע, שאי אפשר במקום הרב, הוא יכול אולי למלא את מקומו, כן? כן.
ואז זה מניח של זהירות, כי משה מת, כאילו, אין בכל סיבה למשה למות בחוץ לארץ.
כן.
אז לא יהושע, בוא תזדרז, הדיבור שיתקיים.
נכון.
בוא נלך.
נכון, עכשיו יש היסטוריה חדשה שמתחילה עם תורה חדשה של אותה תורה, זה מסובך, זה כי האור של הלבנה, פני יהושע כפני לבנה, אותו דגם קצת שאנחנו מדברים בין שאול לדוד, אז האור של הלבנה הוא כולו אור של החמה, אבל הוא לא, כי זה האור בלילה. טוב, לא זה ענייננו, שאלתם על המילה קום, ענינו שמה, כנראה, זה מתחבר לכל ההקדמות שלי הארוכות, כנראה ששאול לא רוצה.
שינוי מצב.
הוא לא רוצה למשוח את האדמוני הזה, כן? כי האדמוני הזה לא מתאים בכלל. מה זה אדמוני? כמו ששאלתם קודם כל כך יפה, כן? כן, אז מה זה? זה השערות, זה הזה, וכנראה הכל, האדמוניות שולטת. מה אומרת הגמרא על מי שנולד תחת מאדים? יש שופר דמים, זוכרים את הגמרא. ואז מה, אנחנו, זהו, אנחנו מכתוב, אז יהיה, אם הוא צדיק גמור, אומרים המפרשים, אז הוא יהיה מוהל, ואם הוא בינוני הוא יהיה שוחט, כי לא חייבים לאכול בשר, ואם הוא רשע, אז הוא יהיה רוצח או משהו.
הוא היה שופך דמים,
אבל
בסוף הוא לא מלא במקדש, בגלל שהוא השופך דמים.
אומר המדרש, אני רוצה קצת להתקדם עכשיו, לא, לא שלא התקדמנו, אבל אנחנו עוד בתחילת הדרך. המדרש מאוד 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 ידוע, מתחבר בדיוק לנקודה הזאת. תראו, מדרש שמואל, וישלח ויביאהו והוא אדמוני וכו', כיוון שראה שמואל את דוד, התחיל מרתט ועולה. אמר, אז זה שופך דמים הוא? כמו דעת המאיר, ויצא הראשון אדמוני. במסורה כתוב בית. אתם יודעים מה זה בית במסורה? רק פעמיים בכל התנ״ך כתוב המילה הזאת אדמוני. אחד בעשיו, ואחד בדוד. התחיל במדרש אחר, בגרסה אחרת, התחיל שמואל להתיירא. אני אגיד את זה במילים של היום. מה, אנחנו כמו כל הגויים? מה, אנחנו ברברים כמותם? רגע, אמר לו הקדוש ברוך הוא, אני ממשיך, אם יפה עיניים, עכשיו אתם מבינים את עומק השאלה שלכם, אם, צדקתם, אם יפה, למרות שזה ניגוד, אם יפה עיניים, דוד מדעת סנדרינו עובד, אבל עשיו מדעת עצמו. שאל פעם, כדי להיכנס עכשיו לאובי הקורא, שאל פעם מורי ורבי הרב אבינר, בשביל מה, יש לו שאלות תמיד, בשביל מה נבראה האלימות בעולם? שמעתם כזו שאלה? אז הוא אמר, כדי להילחם נגד האלימות. זהו. דוד, על פי עץ הספירות, הוא מידת המלכות, המידה העשירית, דינה דמלכות הדינה, אדום, אבל האדום הזה, אם יפה עיניים, עיניים זה עיני העדה, זה הסנהדרין, נכון? ולכן, איך אפשר שה... למה זה עים, למה זה תרתי דסתרי, שמחוברים, מכיוון שאלימות זה, זה פראות, זה, זה, זה פורקן ל, 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 ליצרים ה... הכי שפלים שבטבע האדם, החייתי, כן? ומצד שני, היפה עיניים, המידת סנדרין הוא הורג, זה להשכין את השכל של תורה, את השכל האלוקי, השכל הקר, הלא מתפעל על החייתיות הזאת. אתם זוכרים איפה זה התחיל? זה התחיל מיעקב אבינו בזכותה של רבקה אמנו, נכון? כי הרי אחרי שנכשל המגמה של יצחק, שהייתה ששני אחים תאומים, אכן אחד יהיה יצליח בייעוד הרוחני, ואחד בייעוד הגשמי, הארצי, והם יחיו כמו תאומים אמיתיים, אבל מה לעשות? כתוב שם תומים, בלי א', מה שאין כן אצל זרח, פרץ וזרח. ושם כתוב תאומים באלף, כן? אז אחרי כל זה, רבקה לקחה על עצמה סיכון גדול מאוד מאוד, ויצרה בעצם דמות חדשה, שהיא תהיה הדמות העתידית של עם ישראל דרך דוד. מה הדמות הזאת אומרת? מה הגדרתה? הכל, כל יעקב, והידיים, אולי עם הידיים, ידי עשיו. אז זה, זאת ההקדמה, לדברים שאנחנו רואים כאן, שכך רואה שמואל, שהוא כל כולו עדיין, תאמר מה שתאמר, אבל הוא כל כולו מחובר אל שאול, לפחות על הדמות של שאול, על הדמות הצדיקה הגמורה של בן שנה שאול במולכו כבן שנה שלא חטא, נכון? אבל עכשיו הוא פוגש את ההפך הגמור, איזה ברברי קטן אחד, ג'ינג'י או לא, שהוא שופך דמים, שהוא אלים, הוא אלים. אתה רוצה שזה יהיה מלך ישראל? אתם מבינים כל מה שעומד מאחורי האידאות האלה? כי עוד מעט נגיע למהלך האידאות של הרב קוק.
זה הוראה מגבוה, מה יש להרער?
עכשיו?
זה הוראה מגבוה, מה יש להרער?
מה יש להרער? כן, אבל... טוב, זה... אחרי שאומרים כזה דבר, סוגרים את הספר והולכים לשאול. אין מה להגיד, אתה צודק. אחרי זה, כשאחד שואל שאלה בכיתה, כמו שאמרתי קודם, ואחד אחר אומר, זה השם רצה, אז אני סוגר את הספר וחוזר הביתה, כי באמת, מה תגיד?
זה לקום, זה לקום. כן.
תדע לך שהוא יהיה
גדול מאוד בעולם הזה, בעולם,
אתה תקום לפניו. אז בוא תראה, כבר שהזכרת את זה, את ההמשך שהבאתי כאן. ויאמר השם, זה עדיין דברי המדרש שמואל, שנקרא גם שוחר טוב, כן? ויאמר השם, קום משחהו, אמר לו הקדוש ברוך הוא, קום מלפניו. אני הבאתי כאן את הרד"ק, שאותו למדתי מזמנו מהרב בכר, אחר כך ראיתי אותו בפנים, וזה נפלא, מליצי. רבותינו זל דרשו, אמר לו הקדוש ברוך הוא, משיחי עומד ואתה קדוש יושב, קום משחר. עכשיו אנחנו מגיעים לעיקר, כי זה הוא. אז היה פה איזה רעיון מעניין מאוד, לאזן את החלק הראשון. אני רוצה להתחיל איתכם, קודם כל נקרא את המדרש. אומר המדרש, כי זהו מהי? מהי כי זהו? אמר רבי שמואל בר נחמן, זהו בעולם הזה, זהו בעולם הבא. מוריי ורבותיי, אנחנו קוראים בפסוק הזה. קודם כל, מה היה קשה, בפסוק? אולי נדגיש את זה למרות שכולם הבינו, שכל הביטוי הזה, כי זהו, הוא... כל הביטוי הזה הוא... מיותר, כמו המילה קום מיותר, הוא עומד מולו. אז הוא אומר לו, ויאמר השם קום משחהו, כי זהו, נו מה, מי זה יכול להיות, אתה עכשיו מולו.
דווקא משהו שהוא נדען, הוא אומר לו זהו.
כן, הוא עומד מופתע.
אז זה מה שרצו לומר קודם, באמת. זה התחלה של תשובה, אני לא מכחיש את זה. למרות זאת, כל הביטוי הזה הוא מוזר מאוד. אפשר היה לומר את זה בצורה הרבה יותר פשוטה. ולכן אני רוצה להתחיל איתכם לעשות סיבוב קטן, אבל נחוס על זמננו הקצר. מה? רגע, כמה זמן עוד יש לנו? מה? 10 דקות
לפני?
20 דקות? עד 50? וואו. אז אנחנו נעשה את זה קצר ביותר. אני שואל אתכם, אבל אנא לדייק. על מה אני יכול לומר זה? על מה אני לא יכול לומר זה? בעולם שלנו. רגע, אחד אחד, מה?
מה שאתה רואה בעיניים, זה זה.
מה שאתה רואה בעיניים, אני רושם עכשיו בלוח, לצערי, בגלל קוצר הזמן, אני עכשיו הולך לעשות דבר שהיד מצריך הרבה יותר זמן. נניח שאנחנו כותבים בלוח עכשיו את כל מה שאתם אומרים, זה על דבר ששייך לעיניים שאני רואה, ואם כבר אז תשלים בצד השני שזה נקרא הוא, שזה נקרא הוא. רגע, מול ראייה, מה אני כותב בצד השני? מה אני תופס את ההוא? איך אני תופס את ההוא הנסתר? הזה זה הנגלה, ההוא זה הנסתר. איך תופסים את הנסתר? באיזה חוש? מהם שני החושים העיקריים של האדם? שמיעה. השמיעה תופסת את הנסתר, את המופשט. לעומת הזה, שתופס את המוחשי, נכון? איך אומר רש"י בכמה וכמה מקורות שאני הבאתי רק חלק קטן מהם, כל פעם שכתוב זה, הוא אומר,
הראה לו
באצבע, נתקשה משה, ואנחנו נצטרך לשאול, נראה אם הזמן יאפשר, למה משה רבינו, הרב של כל הרבנים, נתקשה בדבר כזה פשוט?
זה מעשה
נורא. גם פה אמרנו, זה המדהים.
לכן, יש לנו טבלה עם שתי כניסות, נכון? בצד האחד הזה, בצד השני ההוא. אתם מבינים שאנחנו מדברים על העולם הזה? עולם מרחאות הזה. עולם שאפשר לומר עליו
הזה, כדי שיהיה לגמרי מובן. אני עכשיו שומע רעש של מטוס. על פי שפת הנביאים, אני לא מדבר שפת הרחוב, שפת הנביאים, אני יכול לומר המטוס הזה או לא? לא. אבל עכשיו הוא עובר בשדה הראייה שלי המטוס, או, מצביע, ואומר, המטוס הזה. שלא יהיו הדברים קלים בעיניכם. מחשבת הילד היא מחשבת פיאז'ה, שמעתם על פיאז'ה בוודאי, כולם מכירים בעל פה, לספרי היסוד האלה של הפסיכולוגיה, של התפתחות האינטליגנציה אצל הילדים. האינטליגנציה של הילדים היא אינטליגנציה, של ילדים קטנים, אינטליגנציה מוחשית, זה השם של הספר של פיאז'ה היסודי, האינטליגנציה המוחשית של הילדים. ואם כן, הוא עשה כל מיני ניסויים, נכון, עם כלים שהוא שפך מים, ארוכים, גבוהים, רחבים וכו', והוא שאל איפה יש יותר, תקראו שם מה אני אספר לכם. אז המחשבה של הילדים, מחשבה קונקרטית, כשלמשל חמש דקות בדיוק לפני שבת, כל הבית הוא בטרנס, ומוישיק הקטן שואל, איפה שבת? אולי מדברים על שבת, אז הוא שואל איפה שבת? אז אחד מן השניים, או שאתה כל כך, אתה בלחץ גם כן, נכון? אז אתה אומר לו, טמבל, לא ככה שואלים, אלא מתי? אז למה הוא לא שאל מתי? כי צריך להיות גדול כדי לדעת מתי. הוא יש לו מחשבה קונקרטית, מקומי, איך אומרים? לכן הוא שואל, איפה? איפה הוא יודע? מתי הוא לא יודע? דרך אגב, תגיד לו אתמול, מחר, גיס, בן דוד, הוא לא מבין את היחסים האלה המופשטים, כמעט רוחניים. לכן כל המחשבה שלו היא, אז אתה תראה לו את אפשר היה, אם היה לנו זמן, הייתי נותן לכם לנסות לענות אם כן למוישיק, אבל אז אחת פעם גננת שם אמרה לי, אני אראה לו, אני אצביע על הנרות שבת. רעיון טוב, לא? כן ולא. כי אם אני מצביע על נרות שבת, שם יש שבת, במחשבה את קונקרט, אבל חוץ לשם אין שבת. כן, אז זה לא טוב. אבל מה? אני יכול להצביע על הנרות ולהגיד לו, זה נרות של שבת. זה לא שבת, אבל זה של שבת. אתה יכול להתחבר דרך הנרות אל השבת. עכשיו, בואו, כדי לקצר, למרות שהייתי מאוד רוצה להאריך בזה, כי זהו דבר עיקרי, כל יסוד החינוך התורני שלנו בנוי על הדבר הזה. איך אנחנו מביאים את האדם מהזה אלא הוא, אבל יותר מזה. בואו ניקח, אנחנו חייבים לדלג לצערי, בואו ניקח למשל את... אתם זוכרים את כל המקורות של רש"י בחומש, אולי אפשר לקרוא בקצרה את מספר 4, מסוכמים כל האלה בגמרא, מנחות. תנא דרבי ישמעאל, שלושה דברים היו קשים למשה עד שהראה לו הקדוש ברוך הוא באצבעו, ואלו הן המנורה וראש חודש ושרצים. כולם מתחיל בזה, מנורה דכתיב, זה מעשה המנורה, ראש חודש דכתיב, החודש הזה לכם ראש חודשים, שרצים כתיב, וזה לכם התמה. יש הרבה מה לומר, יש עוד גמרות, יש עוד מפרשים, כי הרי יש עוד שני דברים שלא מובאים כאן. מחצית השקל.
זה יתנו.
מה?
זה יתנו.
בדיוק. אז יש תירוצים, אתם תראו שם, תעיינו בגמרות ובמפרשי הגמרה, במערשה ועוד, אבל אני רוצה להגיע למקור העיקרי. המקור העיקרי הוא המקור מספר 5. בפרשת בו, אוטוטו יוצאים ממצרים, ויומר, אבל יש עוד לפני כן מצווה ראשונה. מצווה ראשונה שניתנה לעם ישראל, עוד בטרם יצאו ממצרים. ויומר השם אל משה ואל אהרון בארץ מצרים לאמור, החודש הזה לכם ראש חודשים, ראשון הוא לכם לחודשי השנה. תגידו לי בבקשה בפסוק הזה האחרון, מה לא בסדר? מה לא בסדר? סליחה? רגע, אני לא שומע.
בארץ מצרים
לך נבואה. זה גם לא בסדר, אבל לא לזה התכוונתי.
בארץ מצרים
הכוזרי, אני חושב, עונה על השאלה הזאת ואומר, עוד לא נכנסו לארץ, עוד לא נבחרה הארץ. כן. לא, על הפסוק, החודש הזה לכם.
זה לא זה.
לפי מה שאמרנו, שהזה פירושו. דבר קונקרטי, הפסוק הזה. לא, בסדר. בא רשי ועונה בדיוק על השאלה הזאת, ומי שקרא אלף פעמים רשי, בלי לשאול את עצמו על איזה שאלה רשי בא לענות, אז הוא לא הבין כלום. אומר לנו רשי, שאלת יפה, רק רגע, שאלת יפה, אני עונה לך, הראו לבנה בחידושה. אתם רואים איך זה עונה בדיוק על השאלה הזאת, נכון? זאת אומרת, איך יכול להיות כשאתה אומר, החודש הזה, הרי בשפת הנביאים, הזה פירושו, זה מדויק מאוד, פירושו דבר שרואים שאפשר להצביע באצבע, כן? והוא שייך לעולם הנגלה, לעולם המוחשי, ולא לעולם הרוחני המופשט.
כזה ומקדש.
כזה, אז רגע, זה יבוא. עכשיו, אני רק רוצה לשים לב דבר אחד. תשימו לב דבר אחד. רש"י היה יכול להסתפק בתשובה הזאת, תשובה נפלאה, הראה לו לבנה וחידושה, ונקודה. אבל רש"י מוסיף עוד קצת, ואמר לו, כשהירח מתחדש, יהיה לך ראש חודש. רש"י מוסיף כאן למשה שמתקשה, ואנחנו עוד לא כל כך מבינים למה הוא מתקשה, אמנם קצת מבינים, נכון? בחסדי חונן לאדם דעת, אנחנו מתחילים קצת להבין שמה? שמשה הוא כל כולו בעולם ההוא, איש אלוקים, חציו למטה איש, חציו למעלה אלוקים, אז קצת קשה לו להבין ענייני הזה. תכף תראו את זה בהמשך הרש"י. על כל פנים, רש"י מוסיף כאן, תדע לך משה, אני נותן לך כאן, בדרכך, על כל עם ישראל, לכל הדורות, שיעור גדול מאוד מה זה תורה. אומר רש"י, אמר לו, ואמר לו, הראה לו לבנו לרשבה, ואמר לו, כשהירח מתחדש, יהיה לך ראש חודש. כלומר, תדע לך, יש התאמה מופלאה בין העולם העליון לעולם התחתון. יש מדרש בתחילת בראשית, הכל נברא זכר ונקבה, זה אותו עניין. יש אורות ויש כלים. תדע לך שכשתראה בעולם התחתון, כן, לבנה וחידושה, תדע לך שבעולמות העליונים זה ראש חודש, ראש כל ההתחדשות, ראש החידושים, י' ב' חידושים כידוע בגמטריה, חדש. חדש זה 26 כפול 12, כן? זאת אומרת, יש 12 הופעות, החלפות של שם הוויה, כן? אתם יודעים שם הוויה זה 4 אותיות, אז פרמוטציות זה 24, אבל יש שני ההין, ולכן זה חלק, לחלק לשניים, זה 12, נכון? והבני שכר, ספר בני שכר כותב על כל אחת מן הפרמוטציות, מן ה... הקומבינציות האלה של שם הוויה, כפול 12, הוא כותב את הפסוק שמתחיל באותיות האלה, מתאים לכל חודש בשנה. מאמר מוסגר. אם כן, למדנו דבר נפלא מאוד, ששווה אולי לחזור עליו כמה פעמים. יש בעולם התחתון הופעות שעל פי הדרכת התורה אנחנו יכולים לזהות מתוכה, מתוך הכלים, מבשרי איך זה אלוקה, אנחנו יכולים לזהות מה שקורה בעולמות העליונים. איך אומר הנפש החיים? דע מה למעלה. זה לא לומר בכל הפורום, כן? דע מה למעלה ממך. פסיק. כלומר, מהעולם התחתון, מהכלים, אנחנו יכולים לגלות על העולמות העליונים. עכשיו בואו נמשיך. כל זה היה לגבי החודש הזה, דיבור המתחיל. אבל יש עכשיו דיבור המתחיל הזה. נתקשה משה על מולד הלבנה, ואיזו שיעור תראה ותהיה ראויה לקדש. מי רוצה להסביר לי מה היה כל כך קשה למשה רבינו, עוד פעם הרב של כל הרבנים, של כל הדורות, כל מה שתלמיד ותיק עתיד לחדש, כבר נאמר למשה. אז מה היא התקשה? מה המילה הכי חשובה ברש"י שקראתי עכשיו? באיזו שיעור תראה ותהיה ראויה לקדש. מה המילה הכי חשובה לדעתכם?
ראויה.
איזה?
ראויה.
איזה?
באיזו.
נשאר רק המילה שיעור, אז כנראה שזה זה. מה זה, מה? אומר, אני אקצר. אומר משה רבינו, מה? אפשר לקדש דבר שהוא שיעור? כי אתם רואים בגמרא הרבה פעמים זה ולא אחר. דורשים דרשות הלכתיות על המילה הזה, נכון? זה למעט. אני אגיד על זה עוד משהו. כולכם יודעים את היסוד של שבועת מודה במקצת הטענה, נכון? מודה במקצת הטענה חייב שבועה דאורייתא. הוא תבע ממנו 100, והוא הודה לו ב-50, אז הוא יישבע וישלם את ה-50, נכון? יפה מאוד. מאיפה לומדים את זה? אשר יאמר כי הוא זה. מה זה הוא? הוא זה השלם? זה החלקי. זאת אומרת, ומכאן מודה במקצת הטענה, זה פשוט. זה השורש, זה המקום לענייננו. נתקשה משה על מה בדיוק? על מולד הלבנה, באיזו שיעור תראה. הוא לא שאל כאן אם זה בגימל כמו אשכנזים, או בזין כמו ספרדית, זה לא הנושא. כל שיעור שתגיד לי, מה, אפשר לקדש דבר חלקי? הרי משה הוא השלם, הוא בעולם ההוא, הוא בעולם של שני המאורות הגדולים, המאור הגדול. נכון, למדנו שיש עוד דרך שנקרא גדול, של הקטן, זה הקטן גדול יהיה, זה הקטן גדול יהיה, נכון? אבל הוא לא, הוא שם בעולם, זה יהושע. אבל הוא בעולם השלם, ולכן נתקשה משה כל פעם שכתוב זה, ובמיוחד כאן. מכיוון שכאן אתה אומר לי שמה? שאפשר בלבנה, זה, הרי זה עניינה של הלבנה, שהיא תמיד פגומה, כמו שאמרנו, אפשר לקדש את הלבנה? איך אפשר לקדש דבר? תענו אתם, אפשר לקדש דבר שהוא חלקי? כן. אם החלק הזה הוא בדרך לשלמות, זה נקרא השתלמות, השלמות שבזמן. אבל משה רוצה, משה זה בהווה, כשהוא שולח את, זה טיפ קטן שאני נותן לכם ככה, כשהוא שולח את המרגלים, אז ברגע האחרון כתוב בפסוק, ויקרא אל יהושע בן נון יהושע, רש"י אומר, יא יהושע, מה זה הוקוס פוקוס? שיוסיף יוד לכולם וגמרנו, מה? תשובה, הוא היה בהווה הושע בן נון, הוא הכניס אותו לעתיד, הוא היה בהווה של שלמות, אבל משה מבין כאן שארץ ישראל, תורת ארץ ישראל היא תורה שמתפתחת בדרך של השתלמות ולא בדרך של שלמות, נכון? לכן הוא הכניס יוד להכניס אותו לכיוון עתידי ולא הווי, אבל משה מה שהיה הוא שיהיה, אומר הקהלת, אומר המדרש, אלה ראשי תיבות משה. מה שהיה הוא. כלומר, יש כאן איזו תפיסה של הכל או לא כלום. אומר רש"י, התקשה משה במה? באיך אפשר לקדש את הדבר החלקי. והקדוש ברוך הוא גילה לו שיש כזה דבר שנקרא לבנה. קידוש לבנה. יש כזה דבר שנקרא לקדש דבר שהוא בדרך אל השלמות ולא רק את השלמות בפועל. זה מובן? זה מובן? מה קורה לך? השתתקתם. נכון, זה באמת חידוש גדול מאוד, אבל עוד לא סיימנו רש"י. מה חשבתם? לא מזמן אני לימדתי, אני מלמד במכללה בירושלים רמים, תוכנית של רמים, מכל הישיבות שבאים לעשות ביעד, אז יש שם מישיבות ציוניות ויש שם הרבה יותר ויותר מישיבות חרדיות, אז לימדנו את הרש"י הזה, לקח לנו שעה וחצי, כי פה אני עושה לו קיצור, ובסוף השיעור בא אחד חרדי, שהוא כנראה כבר הרבה שנים מלמד, ובוודאי בקצות החושן ובכל הדברים, בוודאי שאני לא מגיע לקרסוליים שלו, אבל היה לו ככה, לא יודע אם היה לו דמעה, אבל ממש הוא היה עצוב, והוא אמר לי, למה לא מלמדים אותנו את הדברים האלה? הוא אומר שהם לא לומדים הרי חומש, זה בשביל תשבר, תינוקות של בית רבן, תנ"ך גם כן, זאת אומרת, בכלל, אמונה שלא לדבר, אני מאמין, למה אני צריך ללמוד אמונה? אז...
דרך השם שמעת
אותה. סליחה?
דרך השם שמעת אותה.
כן, דרך השם שמעת אותה. כן, שם הם לומדים את הפסוקים, כן. אנחנו עוד לא לגמרי סיימנו את הרש"י. כיצד הראו? שוב, רש"י שואל שאלה שהיא נראית טכנית בלבד. כיצד הראו? ולא לא היה מדבר עמו, אלא ביום שנאמר, ויהי ביום דיבר השם, ביום צוותו, מן היום אשר ציווה השם והלאה. הבנתם את השאלה? שאלה טכנית, איך הוא יכול לדבר איתו בלילה? הרי הוא מדבר איתו רק ביום. רש"י עונה, אלא סמוך לשקיעה, סליחה שאני צוחק, סמוך לשקיעת החמה נאמרה לו פרשה זו, וראו עם חשיכה. טוב, נו, מה שאלת ומה ענית, באמת, זה עוסקים. ברור, הוא אמר לו, סמוך לחשיכה, וכשהיה לילה, אז הוא... בני משה, אין לי כבר זמן, אני מתנצל, בני משה כבני החמה, סמוך לשקיעה, מה זה? הבנתם? מה זה סמוך לשקיעה?
סוף ימיו.
מה?
סוף ימיו, סמוך לשקיעה.
כשמשה עומד להיפטר מן העולם הזה, כשהשלמות מסתלקת, אז יש מקום להשתלמות. שרגה בטהרה, מה היא מהנה? נר בצהריים, מה זה מועיל? מה מועיל איזה אור חלקי מול האור הגדול? אז לכן סמוך לשקיעה, מה הוא שאל ומה הבנתם? זה משל. אם כן, מה זה נוגע לענייננו? ועכשיו אני כבר בבעיה, כי נותרה לנו דקה ולא יאמן. אני תכננתי שאנחנו בסך הכל סיימנו את החלק הראשון מתוך שלוש. מוריי ורבותיי, זהו, מה אני אעשה? אני חושב שיש לכם הרבה מקורות לפניכם. יכול להיות שלאור כל המפתחות שנתנו כאן בחסדי שמיים, המקורות יהיו יותר ברורים. הדברים נוגעים, כפי שאתם מבינים, לסכם מה שלמדנו, כדי שתוכלו להמשיך הלאה. קום משחהו כי זה הוא. זה לא רק אחד שהוא מסוגל להתאים את ההוא אל הזה, בסדר? מובן? או אולי את הזה אל ההוא, כזה נקרא לזה, סליחה לביטוי, דתי-לאומי כזה. כלומר, הוא לפעמים דתי, לפעמים לאומי, והוא חזה, זה בסדר, זאת אומרת, אין טענות, כן? אתם יודעים שבמהלך האידאות הרב אומר, שכשירדנו, היו שתי אידאות, שני המאורות הגדולים, האידאה האלוקית והאידאה הלאומית, שני המאורות הגדולים, המאור הגדול והמאור הקטון. וכשירדנו לגלות אבל, אז היה תקופה קצרה מאוד, אבל אידילית, נפלאה, של דוד וביתר שלמה, סיהרה בהשלמותה, הירח במילואה. ואז אני אקח עוד שתי דקות, ברשותך, ברשותכם, לא יותר. ואז, אבל התקופה הזו הייתה קצרה מאוד, יכלה להיות באמת בגדר של קץ הימים, אלא שהעולם עוד לא היה מוכן, ולכן ירדנו לגלות. בגלות קרה משהו נורא, לא רק שהאידאות נפרדו, אלא בגלל שהאידאה הלאומית נפרדה מן האידאה האלוקית, בלשוננו ההוא מהזה, כן, זה ברור. אם כן, האידאה האלוקית נפלה ממדרגתה, התנוונה לאידאה דתית. סליחה, שאני מקווה שאני לא מעליב אף אחד, אבל זה, 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 האידאה הדתית, אומר הרב, זה מה שנשאר בגלות, כשאיבדנו את הארץ, ואת השפה, ואת התרבות, ואת, ואת הצבא, ואת הכלכלה, ואת, 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 ואת התנך. ואת הנבואה. ושאנחנו שווים אל הארץ, אז אנחנו שווים לדוד המלך, כמו שאמרנו בהקדמה של הרב חרל"פ. אנחנו שווים לכי זה הוא. אנחנו שווים למציאות, לא רק ששתי האידאות יצמחו מחדש כל אחת לחוד, לא רק שהם יצמחו מחדש אפילו עם נקודות השקה, הם יצמחו מחדש ב... איך נאמר? בהרמוניה, בספיגה הדדית מלאה. כדי שאני אהיה מובן, אני אצטט, ובזה נסיים, את דבריו הנפלאים של מורי ורבי הרב אשכנזי מניטו, שאמר פעם, אתם יודעים, הוא היה בנו של הרב הראשי לאלג'יר, והוא אמר פעם את הדבר הבא. הוא אמר, ההורים שלי, אצלם היה רק דתיות, רק אידאה דתית, כי זה מה שהיה, לא היה מדינה, לא היה כלום. אנחנו, ככה הוא אמר, נפטר לפני 20 שנה, אצלנו פתאום אופציה חדשה, או לאומיות, או דתיות. הילדים שלי, הוא היה אומר, אז זה כבר מתקדמים, אפשר גם וגם, מה שנקרא דתי-לאומי, כן? לפעמים כך, לפעמים כך, אני יודע, במשרד ככה, בצבא ככה, בבית הכנסת ככה, ואפשר גם וגם, לא ביחד, אבל ככה. הוא אומר, נכדיי, אצלם כבר, זה וזה גורם, מכירים את התמיטה, היסוד ההלכתי הזה, זה וזה גורם להתרה, גם וגם. איך היה עמנואל מורנו, השם יקום דמו, בן של חברים שלנו, שהיה חוזר, ככה, מה היה מספרת? היה חוזר ביום שישי אחרי שלושה שבועות, שהוא לא ראה אותם ולא ישן אולי כל כך הרבה וכו'. הוא היה קודם כל מגיע לילדים ומשוחח איתם, והוא היה בטח מת מעייפות, מת מכל מה שהם רוצים. אחר כך היה שוטף את הכלים שהיו בכיור, ואז הוא היה מבקש רשות לרוץ בשעה שנותרה לפני שבת, לרוץ לבית המדרש כדי קצת למלא את ה... דוד המלך. כי הוא זה, קום משחרר, כי זה הוא, לרומם את הזה ולאור, לחשוף, אולי נגיד ככה, לחשוף, להציף את יסוד ההוא שבזה, בעולם הזה. תודה רבה.
אפשר
לצרף את ה... שלומך, ארנוב.
כבוד הרב.
אתה מגיע לכם, לא? הרב, אתה מגיע לכם, לא? אז הרב, הממצוא,